שלום לכולנו, אנחנו ממשיכים בסדרה של י"ג עיקרי האמונה. אנחנו בשיעור ה-12, ואחרי שעסקנו בשלושת העיקרים הראשונים שעניינם, אני לא אבחן אתכם, אתם זוכרים, נכון? מציאות השם, העיקר הראשון, העיקר השני, אחדות השם, והשלישי שעסקנו בו בשבוע האחרון, סיימנו אותו, זה שלילת הגשמות. היום בעזרת השם נתחיל לעסוק בעיקר הרביעי שעוסק ב... מה העיקר הרביעי? קדמות. קדמות הבורא כפי שיותם אומר, כלומר, ביותו קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו. לשון פיוט, גדל אלוהים חי, נכון? אז בואו נראה כדרכנו את דברי הרמב״ם במקורם, דברי הרמב״ם במקורם ובהקדמה לפירוש המשנה. סליחה, אגב, אם לא תצטרף ליותם, אוקיי? לפירוש המשנה, לפרק חלק בסנהדרין, אנחנו במקור א'. והיסוד הרביעי, הקדמות, והוא שזה האחד המתואר, הוא הקדמון בהחלט, וכו נמצא זולתו ובלתי קדמון ביחס אליו. והראיות לזה בספרים הרבה. וזה היסוד הרביעי, הוא שמורה עליו מה שנאמר, מעונה אלוהי קודם. ודע כי היסוד הגדול של תורת משה רבנו הוא היות העולם מחודש. יצרו השם ובראו אחר ההיעדר המוחלט. וזה שתראה שאני סובב סביב עניין קדמות העולם לפי דעת הפילוסופים, הוא כדי שיהיה המופת מוחלט על מציאותו התעלה, כמו שביארתי וביררתי במורה. מה זה המורה? מורה הנבוכים. אנחנו היום נעסוק לא מעט במורה הנבוכים, שכידוע התואר נכתב לנבוכים. מה שהרמב״ם אומר. אז זה הדברי הרמב״ם על קדמות הבורא, וזה מסביר שכפועל יוצא מעיקר זה, אנחנו צריכים להגיע לאמונה בחידוש העולם. כלומר, שהעולם הוא מחודש, והקדוש ברוך הוא הקיים הראשוני. כלומר, בעצם אם אני מסכם את העיקר הזה, זה מה שמסתעף מהעיקר הזה, זה להבין שהעולם נברא, בשני מילים שמכונים, יש מאין. ולא יש מיש, אלא יש מאין. בנושא הזה עסקנו בעיקר השני, במיוחד בחלק שעוסק על דרך החסידות, את ההבנה של אחדות השם. שראינו את החידוש של תורת החסידות, שהעולם מחודש, וזה לא רק משהו שהיה בעבר, אלא בכל רגע נתנון העולם מחודש, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. כן, דברך שאמרת היא רקיע, זה כל פעם מהווה את הרקיע מחדש, כל פעם מחדש. המחדש בטובו בכל מעשה בראשית, שזה בעצם תהליך בריאה שמתחדש כל הזמן. ואני מזכיר, מה שאני מביא בדרך כלל בשיעורים על דברי הרמב״ם, על העיקרים, שהקדמת הרמב״ם לפרק חלק, איתה אנחנו פותחים כל שיעור על עיקר חדש, כידוע זה פירוש על המשנה. הווה אומר שזה לא קודקס, זה לא חיבור הלכתי מחייב, אלא כן, בואו נפנה את תשומת ליבנו לחיבור ההלכתי של הרמב״ם, הלא הוא משנה תורה, שהוא נכתב לכולם, לא לנבוכים, אוקיי, לכולנו, ושם הוא פוסק להלכה את ג' עיקרי אמונה, אבל איך הוא פוסק אותם? על דרך השלילה. כלומר, מי שכופר בהם, מי שכופר בעיקר הזה ובעיקר הזה, יש לו תוקף, יש לו סטטוס הלכתי של כופר. אז בואו נראה את דבריו במשנה תורה. בהלכות תשובה על הרמב״ם, מקור ב', פרק ג' הלכה ז', הרמב״ם מונה את כל אלו שאין להם חלק לעולם הבא. נשמע לכם מוכר? כמו הקדמה לפרק חלק, שכתוב כל יצא חלק לעולם הבא, חוץ מהרשימה ארוכה של אלו שאין להם חלק לעולם הבא. ואגב כך מסודרים עיקרי האמונה. הרמב״ם מחלק את אותם כופרים לשלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה היא קבוצת הכופרים, ולגביה כותב הרמב״ם כך. רמב״ם הלכות תשובה פרק ג' הלכה ז' מקור ב' לפניכם. האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג. והאומר שיש שם מנהיג, אבל הם שניים או יותר. כן? מציאות הבורא, אחדות הבורא. ואומר שיש שם ריבון אחד, אבל שיהיו גוף ובעל תמונה הגשמה, גשמות הבורא, נכון? וכן האומר שאינו לבדו הראשון וצור לכל. טוב, ראשון אני מבין זוהר. אבל מה זה צור? מה זה צור לכל? זה מונח שמינו בוויקיפדיה, אז זה מודגש בכחול, טינק, נכנסים לזום אין, למושג אחר. תראו במקור ג' במורה הנבוכים. שהרמב״ם בעצמו במורה עונה על העניין מה זה צור. מורה הנבוכים חלק א' פרק ת' ז'. צור שם משתתף, הוא שם ההר והיא כיתה בצור, והוא שם אבן קשה, חרבות צורים, והוא שם המקור אשר יחצבו ממנו אבני המקורים, הביטו אל צור חוצבתם וכו'. ואחר כן הוא שאל מזה העניין האחרון, זה השם, לשורש כל דבר והתחלתו. ולזה אמר אחר אמרו, הביטו אל צור חוצבתם, הביטו אל אברהם אביכם, כאילו באר שהצור שחוצבתם ממנו הוא אברהם אביכם, על כן לכו בדרכיו והאמינו בתורתו והתנהגו במידותיו. כי טבע המקור ראוי שיהיה נמצא במה שיחצב ממנו. ולפי זה העניין האחרון נקרא השם התעלה צור. כי הוא ההתחלה והסיבה הפועלת לכל אשר זולתו. ונאמר, ונאמר הצור תמים פעולו. צור ילדך תשי, צור מחרחם ואין צור כאלוהינו, צור העולמים וניצבת על הצור. השען וישען ועמוד על התבוננות היותו התעלה התחלה. שהוא המבוא אשר תגיע ממנו אליו, כמו שראינו פרק ח', ביאמרו הנה מקום איתי. מה מלמד אותנו הרמב״ם? מפשטות צור, זה הר, זה סלע גדול, חזק, או מחצב, מקור למחצב אבנים. בהשאלה, אומר הרמב״ם, זה שם מושאל, למה? לדבר חזק, יציב מאוד, ובעיקר, למקור. כלומר, תחילת הדבר והמקור שלו זה הצור. ולכן יש ביטויים צור כביטוי שם בחור. צור ישראל וגואלו. הצור תמים פעולו. צור ילדך תשי. בכל אופן שהקדוש, סליחה, שהרמב״ם משתמש במילה צור בשביל הקדוש ברוך הוא, מה הכוונה? מה הכוונה של הרמב״ם? שהקדוש ברוך הוא הראשון. והקדמות שלו מחייבת שהוא המקור לכל יתר הדברים שהם או חיקוי שלו או נובעים ממנו. הם נובעים ממנו ומחכים אותו. וזה בעצם העיקר הרביעי פה מסתמך על העיקר הראשון שאנחנו מאמינים במציאות השם יתברך, ועל העיקר השני על אחדות השם יתברך, אחרת אם אין אחדות יש כמה וכמה מקורות וכמה וכמה צורים, סלעים אחרים. ולכן על דברי הרמב״ם בהלכות תשובה שראינו, תראו מה השגת הראב"ד. רבנו אברהם בן דוד, אברהם אבן דאוד, הלכות תשובה, וכן האומר שאינו לבדו ראשון, כותב הראב"ד מקור ד', אמר אברהם, כי אותו שאמר אלוהיכם, צייר גדול היה, אלא שמצא לו סימנים גדולים, תוהו ובוהו, חושך ומים ורוח, ובהם עשה מה שעשה. כלומר, הראב"ד מסתמך פה על דברי מדרש רבה. מדרש רבה בראשית, פרש א' סימן ת', מה קורה לפניכם, מביא פה מייסה, סיפור. פילוסופי אחד שאל את רבן גמליאל, אמר לי, צייר גדול הוא אלוהיכם, אלא שמצא סממנים טובים, שסייעו אותו תוהו ובוהו וחושך ורוח ומים ותהומות. כן, כלומר, הקדוש ברוך הוא לא באמת הראשון המקור, אלא היה כבר חומרי גלם שהיו לפניו, שאיתם הוא השתמש. אמר לרבן גמליאל, טיפח רוחי דאו גברה, כולהון כתיב בן בריאה, טוב ובואו שנאמר, עושה שלום ובורא רע, חושך יוצר אור, מים, הללו שמי השמיים והמים, למי שציווה נבראו, רוח, כנה יוצר עם ובורא רוח, תאומות, באין תאומות חוללתי. כלומר, מה הטענה של הפילוסוף? הוא בא לרבה גמליאל, הוא אומר, תקשיב, רבנו, הקדוש ברוך הוא מצא סימנים, הוא מצא חומרי גלם קדומים, ואיתם, מהם, הקדוש ברוך הוא יצר וברא והכין את כל הבריאה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא ברא מציאות של יש מאין, אלא יש פה סטרוקטורה של יש מי יש.
שהיש הזה היה גם כאילו כנראה לפני אלוהים.
או במקביל אליו, אבל זה הקדוש... נכון, נכון, זה דברים שהקדוש ברוך הוא לא ברא. כלומר, הוא מערער פה אותו פילוסוף על האקסיומה, הקדוש ברוך הוא קדמון. בתחילת הפרק השני של מורה נבוכים, בערך עד פרק למד, הרמב״ם מעריך מאוד בסוגיית חידוש העולם. הוא מציין לדעת הפילוסופים הכופרים, תפוע עליהם, כן, ששוללים את הבריאת העולם את אור יש מאין, ואלו שסוברים שהעולם קדמון, או שום חומרי גלם קדומים, כל הטענה הזאת של יש מיש וכולי, ואומר מה הטענה שלהם? הם מביאים כל מיני ראיות, מטבע החומר, אני מדגיש, ככל שהידוע למדע אז, הרמב״ם נפטר ב-1204, 1205-1204, אז זה נכון למה שהיה ידוע אז, והם מגיעים למסקנה אותם פילוסופים, שיש שני דברים שחייבים להיות קדומים להכל. מה הם שני האלמנטים האלה? הדעת, לא. 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 יש שני דברים שהם קדומים לכל אצל הפילוסופים. אוקיי? זה החומר והזמן. חומר והזמן. כמובן, בעקבות ההתפתחות המדע, בעיקר הפיזיקה, גם לפילוסופים בימינו יותר קל לומר ולקבל את ההנחה שמוכרחה להיות נקודת התחלה. איזשהו סטארטר שממנה הכל התחיל, שיש מציאות של בריאה, בין אם זה קודש הבריחו, בין אם זה המפץ הגדול, you name it, בסדר?
אבל זה התחלה של החומר, זה לא
בטח
של הזמן.
שנייה, בוא נראה. בכל מקרה, בכל מקרה, הרמב״ם, תראו, במקור וב, חלק ב' פרק י' ז', הרמב״ם משיב לטענות הכופרים, הוא מקדיש לזה פרק שלם במורה נבוכים, שזה המון, וכל זה בדרך משל. אז מה שנקרא, להדק חגורות, בואו נתחיל לצלול. ונניח, מורה נבוכים, חלק ב' פרק י' ז', ונניח במה שהם שאלנו בו, שאיש שלם במדע מוטבע באדם מאוד נולד, ומתה אמו אחר שניקטו חודשים, ואביו לבדו השלים גידול הנולד ההוא, באי נגזר, עד שגדל והשכיל וידע, והוא לא ראה כלל אישה, ולא נקבה מנקבות שאר בעלי חיים. ושאל ואמר לאיש אחר מאשר איתו, איך נמצאנו, ועל איזה עניין נהבינו, כן, איך נולדנו? והנאו הנשאל, כי כל איש ממנו אמנם מתהווה בבטן איש ממיננו, כמותנו, היא נקיבה בצורת כך. ושכל איש ממנו היה קטן הגוף בתוך הבטן, יתנועע ויזון ויצמח מעט מעט והוא חי, עד שיגוע לגבול כך מן הגודל, יפתח לו שיער בגוף למטה שיצא ממנו, יפתח לו שער בגוף למטה שיצא ממנו, ולא יסור היותו צומח אחר כן, עד שישוב כמו שתראינו, והנולד ההוא היתום, ישאל בהכרח ויאמר, וזה אחד ממנו כשיהיה קטן בבטן, והוא חי מתנועע צומח, אם היה אוכל ושתה ומתנשם בפיו, ונחירה ויוצא, יאמר לו לא, הוא בלא ספק יתחיל להכחיש, כן, אומר לו, התינוק בבטן, הוא לא נשם, הוא לא אוכל, הוא לא שותה, ויעמיד המופת על כל העניינים האלה האמיתיים שהם נמנעים, בעשותו ראיה בנמצא השלם אנך. ויאמר, כל איש ממנו כשתכלה ממנו הנשימה קצת, שעה, ימות, ויבטלו ממנו תנועותיו. ואיך יצוער שיהיה איש ממנו בתוך כיס, סתום, מקיף בו בתוך גוף מידת חודשים, 9 חודשים, כן, והוא חי מתנועע, ואילו בלה אחד ממנו ציפור חיה, הציפור הוא מת לשעתו, בהגיעו בהצטומחה, יכול שכן בבטן התחתון, וכל איש ממנו, אם לא יאכל המזון בפיו, ישתי המים בימים מועטים, ימות בלא ספק, ואיך יישאר חודשים האיש חי מבלתי מאכל ומשתה? וכל איש ממנו כשיזון ולא יוציא בימים המועטים, כן, זה מה שנקרא מספר 1, מספר 2, גדולים וקטנים בשירותים, ימות בחף גדול, ואיך יעמוד זה חודשים לא יציאה? ואילו נקב בטן אחד ממנו ימות אחר ימים, ואיך יחשב שזה העובר היה טבורו פתוח, ואיך לא יפתח עיניו, ולא יפרוש כפה, ולא יפשוט רגליו, וכל לבריו שלמים, אין חולים, כמו שחשבתם, וכן יימשך לו היקש כולו, שהאדם אי אפשר בשום פנים שיתווה על זאת הצורה, ויתבונן זה המשל, ומכנהו אתה מעיין, ותמצא זה עניינו, עם אריסטו שווה בשווה, שאנחנו עדת הרופים, הרודפים אחר משה רבנו ואמן ושלום, נאמין שהעולם נתהווה על צורת כך וכך, והיה כך מכך ונברא כך אחר כך, ויבוא אריסטו לסתור דברנו, ויביא עלינו ראיות מטבע המציאות הנח השלם מהווה בפועל, אשר נודה לו אנחנו שהוא אחר התיישבו בשלמותו, לא ידומה דבר ממה שהיה עליו בית ההוויה, ושהוא נמצא אחר היעדר הגמור, ואיזו טענה תעמוד עלינו, וכל מה שאמרו, נתרגם לעברית מדוברת. משל, למה הדבר דומה? מי שנולד, עלי בודד, ואבא שלו סיפר לו איך הוא נולד, אבא מה, הוא מעולם לא ראה את אמא שלו, הוא מעולם לא ראה אישה, ילדה, הריון, הולדה, לא של אנשים, ולא של כבשים, ולא של פרות. לא ראה. אז אם הוא יבוא לבדוק ולדון בשכל, הוא ודאי יביא ראיות מאיפה? מהקיום האנושי שלו. אתה לא אוכל שבוע, אתה מת, אתה לא שותה, אתה מת, אתה לא נושם... ולכן נגיע למסקנה לוגית מוכרחת, שאין חיה כזאת. אין, זה לא יכול להיות שאדם יוותר ברחם של אמא שלו ויוולד. אוקיי? כי זו מציאות שחסרים בכל תנאי הבסיס לקיום האנושי, נכון? ולכן אני חושב שאבא שלו הוא דביל, פרימיטיבי, שוטה וכו'. ולכן, בהמשך הדברים, לקראת סוף הפרק, הרב מסביר את הגישה שלו לטענות של אריסטו. אומר, כל מי שמביא ראייה מההוויה, מהמציאות הקיימת, ביחס להתהוות שלו, אינו אלא טועה. כי כל דבר כשהוא מתהווה, יש לו מהלכים שונים לגמרי, מהמצב שלו אחרי שהוא הגיע לשלמות. מה זה אומר? לכן בשום פנים ואופן, אין להקיש ממצב הטבע כעת, למצב ההתהוות שלו, שלא לומר, זה גמורה. ולכן הרמב"ם מונה סיבה נוספת שהביאה לכפירת הפילוסופים. כאמור, אמרנו, מה שני היסודות שהפילוסופים אומרים שהם היו מאז ומעולם? החומר והזמן. אומר הרמב"ם, הסיבה הראשונה זה המחשבה של הפילוסופים שהחומר היה קיים תמיד כמו שהוא כעת, ועל טענה זו, אז הוא הביא את המשל של העובר של הילד שנולד באי בודד ולא הכיר את אמא שלו וכו'. הסיבה השנייה שבעצם מונעת מאותם פילוסופים להכיר בקדמות הבורא, זה בגלל שיש להם בעיה מובנית ביכולת שלהם להבין את המושג אלוקות. ולכן הם כופרים בבריאה. מבחינתם כל דבר שנברא חייב להיעשות על דרך ההכרח. ולכן לא ניתן להניח שבבריאה האלוקית תיתכן מציאות שהיא מושלמת. כלומר, מציאות שהיא צריכה עוד שינוי וחידוש והתקדמות שלא נעשתה קודם. ולכן, מתוך כך הם הסיקו שהמציאות שלנו היא מחייבת כל המציאות, וכמו שהוא קדום, אב, כל הדברים הנבראים קדומים כמו. ולכן העולם נברא במציאותו התברך בבחינת יש מיש, כי הכריחו אותו. אז איך הרמב״ם סותר את הטענה הזו? הרי אנחנו מאמינים שאצל הקדוש ברוך הוא, אין הכרח, המושג מוכרח או לא שייך אצלו. הקדוש ברוך הוא אין הכרח, אבל יש רצון. כשהראינו את זה בשיעורים הראשונים, נכון? כשעלה ברצונו התברך להציל הנאצלים, כלשון האריזה. כלומר, החידוש באמונת ישראל, אומר הרמב״ם, ושכל הבריאה היא נבראה ברצונו התברך, אבל לא מתוך הכרח. ההכרח מחייב שיש גורם נוסף, שמכריח גורם אחר לבצע משהו. אני תופס את תואר ומכריח אותו. אתה מפיץ את הקובץ ב-50 ולא ברביעי. אני מכריח אותך. שאלה מה מנופי הלחץ שלי, טרמפים בחוב החרוב 29 וכאלה. יש כל מיני אמצעים מנופים שאני יכול להפעיל. 27 או 29?
27.
27. נקודת המוצא שלהם היא יש. כי הם יש. הם לא מסוגלים להבין דברים שמעבר עליהם. ולכן הם אומרים, כדי שמשהו ייברא בכל יוצא, צריך שהכרח. כדי שיהיה הכרח, אז אחרת זה שנבר לא קורה. אז הכרח זה רק פונקציה של יש, שמכריח יש אחר. כי אם זה עין, אין שום דבר שיכול להכריח אותו. נכון? עכשיו אנחנו אומרים שאין שום דבר שיכול להכריח את הקדוש ברוך הוא, לכן אצלו יש רצון, אין הכרח. כאשר עליו ברצוע באותו עולמות. כדי כי אם אצלו יש הקדוש ברוך הוא מוכרח, אתה מוכרח לשטוף כלים. אני יכול לך לשטוף כלים? לא. אבל אבא שלך ואמא שלך, כנראה עד גיל מסוים, יכולים להכריח אותך. אוקיי? לכן, פשוט לנו שאין שום דבר חיצוני אחר שיכול להכריח את הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. אז נשאלת השאלה. אבל למה הקדוש ברוך הוא רצה? דיברנו על זה שדיברנו על הפנימיות של מציאות השם יתברך, כאשר עלה ברצונו, ואומר שזו קושייה מאוד גדולה, צמצום כפשוטו או לא כפשוטו, כי מה הקושייה? אם אתה רוצה משהו, סימן ש...
חסר לך.
חסר לך. אם תואר מבקש טרמפ לחוב החרוב 27, פתח תקווה, סימן שחסר לו טרמפים, או חסר לו אוטובוסים, או... אז מבקש. אם אני אומר לאשתי, מאמי, תעביר לי את המלח, סימן ש... חסר לי מלח! יש לי חוסר! אז רק זאת אומרת, הוא רצה, ופה אני אגיד, בשאלה שהיא לא כל כך נבונה, אני אומר את זה על עצמי, כי אני שאלתי, כי עצם המושג רצון סותר את המהות של הקדוש ברוך הוא. מה זה למה? הרי גם אצלנו, למה אני אוהב חרדל, ולא סובל קטשופ, והחבר שלי אוהב קטשופ וסובל חרדל? יש כאלה מושג בחסידות שמקרא, אין טעם ברצון. יכול להיות בחסידות, כאילו למה אוהד מכבי ולא אוהד הפועל? כאילו, אפשר לתת סברות, לא, כי הם הסוציאליסטים, הם הקפיטליסטים, נו, תגיד לו, אפרי ענאי, זה לא, הבעלים של הפועל, אתה בכדורסל, מי שמכיר, לא מכיר, אוקיי? זה לא, זה למה העניין? גם הרצון שלנו, קשה לנו לייחס איזושהי נקודת התחלה, הרי רצון מציין נקודת התחלה. הרצון זה המנוע הפנימי של הכל, להתקדם, לשאוף, להצליח, ולכן כאשר נמצאת סיבה קודמת, קדומה יותר לרצון, שהיא מובילה את הרצון, אז הרצון הוא בעצם הכרח. יש הרבה כתבות ספורט על זה שגדל בסלאמס, ואלה גדל בסמטאות של פה, כדורגל, כדורגל של מה, ואז למה, מה דחף אותו לקצה? הוא ידע שאם הוא לא יהיה תותח ולא יתקבל למכללות, או לליגה הפרדית, או ל-NBA, you name it, אז מה? אז הוא יישאר תקוע שם. ולכן, זה נתן לו דרייב. ולכן, שאני אמצא סיבה למה השם ברך רצה, אז זה הופך את הקדוש ברוך הוא לאובייקט שהוא מוכרח, ומי יכול להכריח אותו? וזה מה שכותב הרמב״ם בפרק הבא, במורה נבוכים, חלק ב' פרק י"ח, בוא נראה. הדרך השני. הוא אשר יחייבו בו קדמות העולם להעלות המביאים והמתחדשים והמונים בחוקו התעלה. והתרת זה הספק ודה וידקה מאוד הוא שמענה. דה, כי כל פועל בעל רצון שיעשה פעולותיו בגלל דבר אחר, הוא בהכרח יתחייב לו שיעשה את אחת ולא יעשה את אחרת מפני מונעים או מתחדשים. והכן, והמשילו שהאדם על דרך משל ירצה שיהיה לו בית, ולא יבנה מפני מונעים, וזה כשלא יהיה החומר שלו נמצא, או יהיה נמצא ולא יבוא לקבל הצורה ליד יר הכלים, והנה יהיה החומר והכלים נמצאים ולא יבנה, ולא יבנה להיותו בלתי רוצה לבנות מפני שאינו צריך למחסה. וכשהתחדשו, מתחדשים כחום או קור, יביאו לבקש המעון, אז ירצה לבנות, והנה כבר יתבאר כי המתחדשים ישנו הרצון, והמונים יעמדו כנגד הרצון ולא יעשה בעבורם, זה כולו כשיהיו הפעולות מפני דבר אחר, חוץ לגוף הרצון. ואומנם כשלא יהיה לפועל התכלית אחת בשום פנים, אלא היותו נמשך אחר הרצון, יהיה הרצון ההוא בלי צריך למביאים, והרוצה ההוא, אף על פי שלא יהיה לו מונעים, לא יתחייב שיעשה תמיד, אחר שאין שם תכלית אחת יוצאת אשר בגללה יעשה. ויתחייב כשלא יהיו מונעים למצוא התכלית ההוא שיעשה, כי הפועל הנה נמשך לרצון לבד, ואם יאמר אומר זה כולו אמת, אמנם היותו רוצה את אחת ולא ירצה את אחרת, אין זה שינוי. נאמר לו, לא שאמיתת הרצון ומהות זה עניינה, שירצה ולא ירצה. אם היה הרצון ההוא לבעל חומר, עד שיבוקש בו תכלית אחת, יוצא תהיה הרצון משתנה לפי המונים והמתחדשים. אמנם רצון הנפרד, אשר אינו נפרד, אשר אינו מפני דבר אחר, בשום פנים ואופן, בשום פנים, אינו משתנה. ולא יותר רוצה אתה דבר וירצה זה לאותו מחר, שינוי בעצמו, ולא יביא זה לתת סיבה אחרת כמו שיותו פועל, ולא פועל אינו שינוי כמו שביארנו. והנה יתבאר כי רצוננו ורצון הנפרד אמנם יאמר עליהם רצון בשיתוף, ואין דמיון בשני הרצונים, הנה כבר הותרה גם כן הקושייה הזאת, והתבאר שלא יתחייב לנו מן הדרך הזה שקר, וזה השתדלותנו בו כמו שידעת. נגיד בעברית. הידיעה שהקדוש ברוך הוא קדמון, כוללת את עובדת היותו מחויב המציאות. כיוון שמציאותו מוכרחת, לכן לא שייך שיקדם לו איזשהו כל סוג של היעדר כלשהו. פה זה חשוב עוד להפנים. שאנחנו עוסקים בקדוש ברוך הוא, אנחנו לא עוסקים בדבר שהוא נמצא, כמו תפוז, או רצפה, או פלאפון. אנחנו עוסקים במציאות עצמה. ולכן צריך לדייק בהבנה מה בין מציאות, לבין נמצא. הנמצא הוא חלק שמרכיב את המציאות, אבל הוא לא המציאות. המציאות זה הישות עצמה. כלומר, כל הדברים שאנחנו תופסים אותם כמצויים, הם נמצאים במציאות. אבל הם לא המציאות. הם יכולים להיות, הם יכולים להימצא, ובאותה מידה הם יכולים מה שנקרא להיעדר, כלומר לא להיות ולא להימצא. גם שמש, שזה כוח אדיר ובלתי נתפס, אם נתקלנו פה את עופר ינאי, אז אנרגיה סולרית ואנרגיה מתחדשת וכולי וכולי, נכון? אבל היא עדיין נמצאת כחלק מהמציאות, היא לא המציאות. את המציאות עצמה אי אפשר לצייר את ההיעדרות שלה. כך גם ביחס לקדוש ברוך הוא. הוא המציאות האמיתית, ומבלעדיו אין שום מציאות ואין שום נמצאים כלל. זה לא שהוא מסתלק, אז לא יהיה מי שיזיז את החיות. לא יהיו חיות, לא יהיה מציאות, לא יהיה כלום. איך אומרים במוסף של ימים נוראים? וכל מאמינים שהוא היה עובד, ויהיה עבדי שמו, כן תהילתו. כלומר, הקדוש ברוך הוא, זה העומק שכמובן, מחויב המציאות. הוא המציאות עצמה. וכל יתר הדברים הם רק נמצאים מהמיטת המצור, בעקבותיו. ולכן, כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא נתגלה במטרה לתת אפשרות קיום של נמצאים. של אנטילופה ולמה ופיל וכבזה, וחסדאי ויותם ותואר ומבשר, אוקיי? לפעום דרגה דילי, לא אוף פה השוואות, מי האנטילופה, מי, אוקיי? שנוכל לחיות, שאני אוכל לחיות בסרט, שאני עצמי, ואני מחליט, ואני פועל, ואני... אגב, זה מתחבר למגילת אסתר. שחיים בסרט, שהכל ככה והכל ככה, ושם השם לא נזכר במגילה, נכון? הכל זה תככים, מזימות, פוליטיקה חצרית, פנימית, גנריקה, מכניס את האחיינית שלו, תהיה סוכנת אצל המלך, תעשי ככה, ואז סוכנת סמויה, וכעבור 5 שנים, משנת 7 למונחו, עד שנת 12, מי יודע, אם לעת כזאת הגעת למלכות, כן? והיתלו את המן, כן? חמת המלך, שכחה, מגניב. כלומר, הקדוש ברוך הוא חידש את הרצון בנבראים שלנו, אבל עדיין הוא המציאות היחידה של הנמצאים. הוא נתן לנו את הפיצ'ר הזה, לחשוב שאנחנו לא פיצ'ר, שאנחנו חומרה. אוקיי? שאנחנו בעצמנו. וזהו כוונת הרמב"ם בהלכות תשובה, שהקדוש ברוך הוא ראשון וצור לכל. כלומר, הוא המקור לכל הנמצאים, הוא הרצונו התברך, והם קיימים רק כי הקדוש ברוך הוא החליט ורצה, ולכן הוא המקור שלהם. על דרך הרמז, מקור בגימטריה, 346, גימטריה רצון, 346, פשט. ולכן אין טעם ברצון. אני לא יכול לשאול, למה אתה אוהב קצ'ופ ואתה לא אוהב קצ'ופ? מה תסביר לי? כי זה המרקם, כי זה הטעם. לא, אין טעם ברצון. אז מה ההבדל בין העיקר הרביעי שלנו פה, של הקדמות הבורא, לעיקר הראשון של מציאות הבורא? אני מזכיר לכם, ראינו שיטות אחרות בתחילת השנה, שיש כאלה שאומרים שאין בכלל עיקרים, יש כאלה שמונים רק 6 עיקרים, 10 עיקרים, 3 עיקרים, מספר בו למשל. מה ההבדל בין העיקר הרביעי לעיקר הראשון, שעוסק במציאות השם יתברך? תראו מה קורה חטא, בואו נחזור לדבר הרמב"ם בפרק דומה, פרק חלק, על העיקר הראשון. היסוד הראשון, מציאות הבורא השתבח, והוא שיש שם מצוי בשלמות אופני המציאות, והוא עילת מציאות כל הנמצאים, ובו קיום מציאותם, וממנו נמשך להם הקיום. מציאות השם יתברך והנהגתו את העולם, כבר עסקנו בזה, בעיקר הראשון. אבל עיקר התוספת זה לא בעצם מעשה הבריאה, אלא בעצם העובדה שהכל לברא זוהר בגלל רצונו יתברך, כי ככה השם רצה. בלי שום צד הכרח, אף אחד לא דחק בו, ללא מצב קודם ששימש איזשהו יסוד בעולם, ולכן בהמשך של המורה הנבוכים, פרק י' ג', פרק כ"ה, הרמב"ם מדגיש בצורה רדיקלית, מי שכופר בחידוש העולם, כלומר שהעולם מחודש וקדם לו הבורא שהוא קדמון לכל דבר אשר נברא, אז בעצם הוא מערס ומחריב ומערבם את כל התורה כולה. עכשיו תגיד, זה קצת רדיקלי, מה, לא הגזמת? לא. כי מה אומרים הכופרים? אלה שכופרים בחידוש העולם, העולם עצמו נמשך בטבע קבוע משעת יצירתו. ולפי זה בעצם אין שום מקום, אין תוקף, אין סמכות לתורה. שבמצוותה יש ברוך הוא פונה אלינו, לנבראים, ומצווה להם, תקיימו את רצוני, כלומר, תעשו מצוות. כאילו, תפיסתם, מי זה קדוש ברוך הוא? מי אתה? לא, סליחה. כל המציאות היא קבועה בטבע שלה, בחורף קר ויורד גשם, בקיץ חם ויש חמסין, אבל זה לא קשור אליך. ולכן אין שום יחס של מלך שיכול להכריח ולצוות, ובטח שאין מקום להנהגה ניסית של ישראל. וכמו שאמר בן גוריון, להבדיל, מי שחי בארץ ישראל ולא מאמין בניסים, הוא לא ריאלי. כי בלי, ותבינו פה כמה זה חשוב העיקר הזה. שאני מודה שהתחלתי להכין את השיעור, לא עכשיו אמרתי, טוב, עוד עיקר, לא אמרתי, מה, מקום 4 כזה, בטופ 4, בפיינל 4, כזה חשוב? לא. כי מי שלא מאמין בחידוש העולם, כלומר, בקדמות הבורא, אז אין שום תוקף לחוקים שמחייבים, מלבד חוקי הטבע, שזה חוק אחד. לטבע החזקים שורדים, והמחמירים אומרים שזה גם גרביטציה, זה עוד חוק שוב. אוקיי? כי התורה היא לא חלק מסדרי הטבע. ולכן אין בסיס לוגי בטבע שיכול להכריח אותנו בטבע המציאות לקיים תורה ומצוות. וגם אם כן, אז התוקף של חוקי התורה והמצוות זה לא מצד היותם ציווי אלוקי עליון שמחייב את הנמצאים התחתונים, אלא זה טוב, אלא זה בתור עוד ציווי שפונה לבחירתו החופשית של האדם, כמו שאר חוקי הקיום והטבע של גרביטציה, ואי שווה אמצע מריבוע, ואיקס שווה וי כפול טי, ואם שווה רו כפול וי, ומה עוד? ובטבע חזקים שורדים. אוקיי? האמונה שלנו בחידוש העולם, כי ככה השם רצה, מכוח רצונו יתברך ויתעלה, מלמדת אותנו שבעצם אי אפשר לשאול ולהקשות על המציאות עצמה. למה זה ככה ולא ככה? כי התשובה כך תהיה מה? ככה השם רצה. ככה השלבות קטע כל הכתרים. ככה עלה בצורה יתברך. או שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. זוכרים את הדף יומי? לפני כשבועיים, קצת יותר, מנחות כפתת. שמשה שואל, אבל זה לא צודק. למה אתה נותן את התורה על ידי ולא על ידי עקיבא בן יוסף? או למה זו תורה וזו סחורה? שתוק. אתה חומר, אתה מוגבל, אתה לא קדמון. ואותו יחס קשור אמור גם במצוות. אין טעם לשאול למה התפילין פה ולא פה, למה על הקיבורת ולא על החזה הכתף, כי כך השם אמר, כך. כלומר, עצם החיוב על תורה ומצוות הוא רק בגלל מה? מצד שזה הרצון שלו יתברך. והרצון שלו הוא קודם לנו, אשר קידשנו במצוותה וציוונו. נכון, ולמה הוא עושה את זה? אנחנו נגיד את זה בהמשך, בהמשך הסדרה. הוא יגיד, כי לקרב אל האוזן, לסבר. אבל הוא לא אומר שזה הטעם היחיד למצוות.
לא מספיק זה שהשם ציוון, הוא לא צריך
טעמים. לכאורה כן, אבל למי איפה הוא נותן טעמים למצוות? במשנה תורה? מה? איפה הוא נותן את הטעמים למצוות? מה? מה? למי נכתב המורה? אני לא שומע. לנבוכים. אני לא, אני מדגיש את זה כל הזמן. לנבוכים. זה לא לכתחילה. במשנה תורה אין? כתוב עושים. לכן במשנה תורה, כל הלכה איך היא מתחילה? אלו המצוות, שלחות שביטת העשור, טק 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 טק, שלחות תלמוד תורה, מצוותם 3, 4, 5, כל מי, חבר אותך למקור.
הרמב"ם היה נבוך
לשעבר? חד משמעית לא. אבל הוא כותב לי, אנחנו יודעים מי הנבוך שהוא כתב לו. הוא לא התקבל לישיבה. אבל הוא כותב בהקדמה, אחד אנשים שאל אותו, והוא כתב לו, הוא עושה את זה, מורה הנבוכים. מה? יהודה משהו, זכר לכם. תגיד לי מה שאני גם רוצה לזכר, עבור הרבה שנים מאז שעברתי למורה מסודר. אוקיי? הוא כתב את הספר המשפטים, שאל את השאלות. אז זה שבוש נבוך. אל תעלב, אוקיי? הוא כתב לו. אבל לא תראה את זה במשנה תורה.
רבי יוסף בן יהודה בן שמעון.
כן. להלן יקרא הנבוך. אוקיי? שבזכותו יש לנו את ספר המורה הנבוכים. אני אגיד למה יש לי את העניין, כי סבא שלי למד אצל הרב רב שאול ליברמן הגאון בארצות הברית, אז הוא שאל אותו אם צריך ללמוד מורה נבוכים, אמר לו, רבי ינקל, אתה נבוך? אמר לו, לא, אמר לו, אתה תלמד. למי נכתב מורה נבוכים? כן.
אבל כאילו, הנבוך הזה שהרב כתב לו, לא היה פשוט
הנבוך,
הוא היה תלמיד חכם.
בסדר, ועדיין היה נבוך. אני אגיד את זה בשפה מדוברת, פשוטה. טעמי המצוות ברמב״ם ודאי לא לכתחילה. בטח מי שעוסק ברמב״ם זה לא לכתחילה. כי הרמב״ם כל כולו, בכל שאר כתביו, לא מחנך לקיים. הוא מקדש מאוד את השכל ואת הלוגיקה, אבל עם סיוג, שאין טעם ברצון, שבגבול מסוים. ולכן, אשר קדישם אותה וציוונו, זה העיקר, וציוונו, לעשות רצונך אלוהי חפצתי. מי שכופר ברצון, ומעלה בדעתו, שיש אצל הקדוש ברוך הוא איזשהו הכרח כלשהו, הוא בעצם עוקר את כל התורה כולה, ובמילה אחת הוא כופר, יותר גרוע מנבוך. הוא כופר, אוקיי? מורה הכופרים, מורה כופר. לכן, איך הגמרא בברכות מכנה את אלה שפורשים מדרך התורה? קוראת להם עוברי, עוברי רצונו. שמעת את הביטוי? אם כך לעושי רצונו, אם לעוברי רצונו, לעשות אחר כן, עין ורתיים זולתך. מה זה עוברי רצונו? הם מוזבים את המציאות של רצונו יתברך, ויוצאים להיעדר. המציאות הבלעדית היא כשבוך כבר רצה, וכפי שעלה ברצונו יתברך, לכן עוברי רצונו מוציאים את עצמם מהרצון שלו, מחוץ למציאות. ולכן גם כאשר שזה לא נראה בעין אנושית, מוחשית, מיידי, הרשעים בחייהם קרויים מתים. לכן במבט חיצוני לכאורה, זה נראה כאילו העיקר הרביעי שעוסק בקדמות הבורא, הוא לא כזה חשוב, ואחר כך חשבתי, בסדר, זה לא המציאות השם, זה לא אחדות, זה לא שילת הגשמות. אבל בעצם הכל נובע מהעיקר הזה של חידוש העולם. כי אם אנחנו לא מאמינים בקדמות הבורא, ממילא לא מאמינים בחידוש העולם, ממילא אין שום תוקף וסמכות לתורה, אין שום תוקף וסמכות למצוות, ולכן כל אורח החיים שלנו מתבסס ומושתת על עובדת היות הבורא, אמר מגדל יוחאים, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו. אנחנו לא עוסקים פה במצוות, אנחנו עוסקים פה בסמכות. מה התוקף? מי נתן את ההוראה? מה מקור הסמכות שלו? החיילים שלי, תעשו ככה. מי אתה שתיתן לנו? זאת אומרת, אני אפקד שלכם. עכשיו, אתם לא מכירים בסמכות שלי? זה אירוע אחר, זה בעיה. לכן קדמות הבורא עוסקת בשאלה עמוקה, מי הבוס? ומה הסמכות? מי הבוס? זה אחדות השם, מציאות השם. אבל מה מקור הסמכות שלו? ומקור הסמכות שלו נובע מעובדה שהוא יחיד שיכול יש מאין. כי הוא נמצא בעין, הוא לא בנמצאים, יש מיש, הוא המציאות. ונותן לכם שיעורי בית, לחשוב מה יעשו האדמו"רים, הצדיקים, החסידים המקובלים עם העיקר הזה. לאן אתם חושבים שתורת החסידות והמבט הפנימי של המקובלים ייקח אותנו בסוגיה הזאת, אבל כל זאת ועוד שבוע הבא. שבוע הבא יש עלייה נכון מסודרת להר בית השם אלוקינו, אבל השיעורים נאמר ליד ראש הישיבה כרגיל, אחר הצהריים. אז ניפגש פה בחמש, שבוע הבא, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.